שלום לכם, אתם על The Insiders מבית שיבולת ואני איתם הרוי. משבר האקלים כבר פה, אנחנו כבר אומרים לכם את זה בשני פרקים בסדרת ESG והאקלים שאנחנו עושים פה עם עורך דין גלית אופר ודוקטור ליעד אורטר. אוכלוסיית העולם מתקרבת ל-8 מיליארד אנשים. מצד אחד, רמת החיים בעולם עולה, מה שמייצר יותר צריכה, יותר טיעוס, יותר טיסות, אפילו יותר אכילת בשר. היום אנחנו ננסה להבין איך משבר האקלים הוא סיכון עסקי ממשי לחברות רבות. יש לכך המון סיבות. ראשית, משבר אקלים הוא מתכון לחוסר ודאות. חוסר ודאות זה לא דבר טוב לכלכלה. אנחנו חיים בתחושה שבכל רגע יכול לקרות משהו. שנית, מדינות רבות יפעילו כלים רגולטוריים במטרה להגביל תעשיות מזהמות כמה שיותר. אנשים יוכלו לעבוד פחות שעות בגלל החום. תוסיפו על זה מאבקים ציבוריים ואידיאולוגיים וסכסוכים גיאופוליטיים בעקבות גלי הגירה צפויים. כל הדברים האלה ועוד הם סיכון עסקי ממשי לחברות ותעשיות רבות. היום שוב נדבר על זה עם עורך דין גלית אופר ודוקטור ליעד אורטר שמלווים אותנו בסדרה הזאת ESG ואקלים, ואם עדיין לא שיתפתם את הפרקים הקודמים, או חלילה, אני לא רוצה לחשוב על מצב שלא הזנתם להם, זה זמן טוב לגלול אחורה ולעשות את זה. שלום לכם. דיברנו בפרק הקודם על הזדמנויות, והיום אנחנו נדבר על סיכונים. סיכונים שמשבר האקלים האמת מביא איתו, והם סיכונים לא מעטים. אנחנו שומעים מה קורה בהוואי, ממש לאחרונה. ובעוד מקומות, אנחנו רואים, חווים את זה על בשרנו, איך אמרנו בפרק הקודם? בוילינג?
עידן הרתיחה.
עידן הרתיחה. אתה יכול למפות לי בבקשה, דוקטור ליעד אורטר, שלום. את הסיכונים העסקיים שמשבר האקלים מביא איתו.
אוקיי. אז סיכוני אקלים זה מונח מאוד רחב, והוא לעולם יהיה ספציפי. צריך להתחיל לעשות באיזושהי חלוקה. כשאנחנו מסתכלים לדוגמה על נתחיל לצורך העניין במגזר הפיננסי, אוקיי? הסיכוני אקלים במגזר הפיננסי הם דבר ראשון שואלים, הם בודקים את הסיכון לכסף. זה הדבר המרכזי. איפה יש את פוטנציאל ההפסד המשמעותי כתוצאה מכך שאחד הלווים של המוסד יגיע לחדלות פירעון או קושי בהחזר הלוואה כתוצאה מפגיעה שקשורה בנתונים אקלימיים כאלה אחרים. אנחנו בגדול מחלקים את זה לשני עולמות תוכן שונים. אחד, זה מה שנקרא סיכוני רגולציה, אוקיי? האם כניסה לתוקף של חוקי אקלים כאלה ואחרים במדינה יכולים להוות סיכון על מודל עסקי. לדוגמה, אני יצרן אלומיניום בישראל ואני מייצא לאירופה, ואני לא לקחתי בחשבון את הנושא של עלויות הפחמן במסגרת המודל העסקי שלי, ועל זה אני בא לגייס כסף מהבנק, ואני מציג מודל עסקי שבבסיס שלו הוא מודל לא רווחי או לא רווחי ברמה שיכולה להבטיח את החזר הלוואה. בסדר? זה כאילו כל העולמות הפיננסיים. העולם הנדבך השני זה הסיכונים הפיזיים, אוקיי? אני עכשיו ביקשתי הלוואה למלון, והמלון הזה נמצא על חוף הים, לדוגמה בנתניה, ואני לא לקחתי בחשבון שבעוד 10 או 15 שנים, עם עלייה במפלס פני הים, המיקום של המלון שלי הוא מיקום בסיכון, כי חוף הים יוכל במצוק הימי, ואז התשתיות יתעררו, ולא תהיה התכנות ארוכת טווח, למצוא את המלון שלי איפה שאני אהיה, או לצורך העניין, אני עכשיו רוצה לגייס מימון, לטוע מטע אבוקדו ברמת הגולן, או מנגו, והאבוקדו לא יכול לעמוד במשרה הטמפרטורות העתידי בעוד 10 שנים, ועם מציאות של יובש קיצוני, או איזשהו משרת שינויים במשטר הגשמים. ועל בסיס הדבר הזה, אני מייצר מודל עסקי שהוא לא איתן פיננסית, והסיכון שלי כעסק מתגלגל הלאה למוסד הפיננסי עצמו, ואז בסוף מישהו צריך להחזיר את הכסף. עכשיו, כמובן, זה היה דוגמה רק להתנהלות בגורמים פיננסיים, אבל יש את זה בעולמות המזון, יש בעולמות החקלאות, כמעט בכל דבר יש לו את הנדבך שלו, את האפליקביליות הרלוונטית לו, כשבגדול צריך לראות שדיברנו עד עכשיו על סיכון אקלים ככביש חד-כיווני, זאת אומרת, איך האקלים מייצר סיכון על העסק, אבל צריך להסתכל גם על הכיווניות השנייה במתווה הזה, שאיך העסק בבילותו מהווה סיכון לאקלים, שזה כבר מה שנקרא למתקדמים, אבל כן אנחנו רואים את זה בהנחיות מתקדמות לניהול סיכונים, בעיקר ההנחיות האחרונות של המפקח על הבנקים בישראל, שרוצה מהבנקים לא רק איך אתם מנהלים את הסיכון, של האקלים על העסק, אלא איך אתם מנהלים את העסק, איך שהוא יוריד את הסיכון על האקלים, וזה באמת עולם גדול, כשכל מה שאנחנו רוצים זה בעצם למתן את הסיכון באמצעות מהלכים שהם מגוננים, מהלכים שהם מגדרים את הסיכון, עד כמה שהדבר הזה אפשרי, אבל כאמור הוא מאוד מאוד מורכב, ותכף נדבר על הסיכון בהקשרים ביטוחיים, אגב אפרופו השריפות שהשתוללו בימים האחרונים בהוואי.
קראתי שבדוח חדש של בלק רוק ישראל, שכתוצאה ממשבר האקלים, עוד הוא עשויה לאבד למעלה מ-4% מהתוצר המקומי הגולמי שלה. זה דבר הזוי. כלומר, גם הכלכלות הצומחות בעולם, ועוד הוא היא כלכלה צומחת, שמנבים לה תסריטים לגבי האופטימיים וזה, בסוף אנחנו עשויים מאוד לפגוש את זה בכיס שלנו. מה זה אומר לגבינו, לגבי מדינה כמו מדינת ישראל, ולגבי מדינות כמו מדינות אירופה, יותר נכון לגבי העולם המערבי, יש איזשהו...
אנחנו לא אותו דבר.
לא אותו דבר.
ממש לא. ישראל נמצאת בנקודה שמוגדרת highly vulnerable לסיכוני אקלים. מבחינת מבנה, מבחינת גיאוגרפית, טופוגרפית, אקלימית, אנחנו נמצאים במקום בעייתי. במקומות אחרים, למשל, שצפויים לעלות, שהטמפרטורה הממוצעת צפויה לעלות במעלה וחצי, אנחנו צפויים לעלות בשלוש וחצי. שזה, תחשבו, זה מטורף, שלוש מעלות בממוצע. זה אומר לחיות כל הזמן בתוך איזשהו גל חום. כזה או אחר. זה אומר שישה חודשי קיץ, ולא שניים, שלושה. זה שינוי מאוד מאוד מהותי. עליית טמפרטורה של הים אומרת שלא יהיה, איפה קראתי את זה, איפשהו שממש, מה שנקרא, קודם כל אתם יודעים, כמו שלמשל, אין מדוזות היום. למה אין מדוזות? כי השתנתה טמפרטורת הים. זאת אומרת, נו, איך קוראים לזה, חסרי חוליות או רכיחות, פשוט מתבשלים בטמפרטורה מסוימת, הם לא יכולים לחיות. אז זה היעלמות מינים מסוימים, והמגוון הביולוגי כמובן משתנה וכו'. אז השפעות מכיוונים שונים, שבישראל הם יהיו הרבה יותר...
אנחנו רואים יותר דולפינים אגב בחופי ישראל, בין היתר בגלל זה.
בטוח, הרבה שינויים בהקשרים האלה. רציתי להגיד משהו על שוק ההון, רוצה לשמוע?
בטח.
הכל מה שליעד אמר קודם מאוד נכון להקשרים הפיננסיים, שהם הגורם הראשון שבדרך כלל מתעסק בסיכונים, פשוט כי הם כאלה שונאי סיכון, וזה מה שהם עושים, כל הזמן מודדים את הסיכונים ומתמחרים אותם, ובטח זה נכון גם לביטוח. את הרשויות ניירות ערך, מה שמעניין זה הנושא של הגילוי למשקיע, מכיוון שהקטע של הפומביות לציבור, מידע וכולי, זה הדבר שהכי חשוב להם. אז אנחנו ראינו לפני, ביוני 2023, רשות ניירות ערך בישראל הוציאה כזה שאלון ל-90% מהחברות הציבוריות הנסחרות בישראל, וביקשה מהם להציר מה הם עושים, לספר בתשובה, דרך אגב לא פומבית, זאת אומרת התשובה היא חזרה רק לרשות לניירות ערך, הם עשו את זה ברמה מסוימת של שאלון כדי לקבל את המידע, מה החברה עושה כדי להתמודד עם סיכוני סביבה ועם סיכוני אקלים. זאת הייתה הפעם הראשונה שבה אנחנו ראינו בכלל התייחסות לנושא של סיכוני אקלים בפרסומים של רשות ניירות ערך, במה שהיא דורשת מהחברות. אני אגיד שיש היום איזושהי הנחיה, הוראה בתקנות ניירות ערך, שמדברת על חובה לגלות סיכוני סביבה, אבל כמה שההנחיה היא כביכול מפורטת, היא עדיין לא מקוימת. זאת אומרת, אנחנו רואים את החברות הציבוריות שנה אחרי שנה מפרסמות סעיף מאוד מאוד גנרי, הסיכונים שלנו הם ככה וככה, ואנחנו לא רואים בהם משהו מהותי, ולכן אנחנו לא מתעסקים בזה יותר מדי. באמת הרבה מאוד חברות עושות את זה. הרשות ניירות ערך ביקשה לדעת בצורה יותר מפורטת איך מנהלים את הסיכון, באיזה אמצעים משתמשים כדי למדוד אותו, האם זה מגולה לדירקטוריון, האם זה מגולה להנהלה.
אני יכול להקריא. יש לי פה את זה עומד מול העיניים שלי. נוכח הסיכונים הכלכליים הנובעים ממשבר האקלים, הקשר שיש בין סיכונים אלה לאובדן ערכן של השקעות והמגמות הבינלאומיות שנזכרו לעיל, מומלץ כי הרשות לניירות ערך תוביל למשרד המשפטים בחינה של הדרכים לקידום חובת גילוי ודיווח אחיד של היבטי האקלים. כללי הגילוי של האקלים יכולים להיות שונים בחומרתם, בתחולתם או בהיקפם מיתר היבטי ה-ESG, דבר שישקף את הסיכון המוגבר של שינוי האקלים והמעבר לכלכלה דלת פחמן. במסגרת זה מומלץ לבחון את אימוץ העקרונות שבבסיס כללי הגילוי המסתמנים כמובילים בעולם, לרבות המלצות
TCFD.
Task Force on Climate Related Financial Disclosure.
וואו.
צריך לקחת את ליד לכל מקום עם הגילוי ראשי תיבות.
אני הצ'אט GPT של ה-ESG.
אשכרה. אז בהחלט מה שאתה קראת פה, אנחנו רואים איזושהי מגמה, קודם כל זה רשות ניירות ערך הישראלית, קצת מאחורה בהקשר הזה, כי עשו את זה לפניה בהרבה מאוד מקומות. הסק האמריקאי, הרשות ניירות ערך האמריקאית, הוציאה לפני שנה וחצי איזושהי טיוטה של כללי דיסקלוז'ר כאלה, בכל מה שקשור לשינוי האקלים, שעדיין לא, הכללים עוד לא פוס, הם עוד לא קיבלו תוקף סופי מחייב, כי הם קיבלו מאות ריג'קטים.
14,000.
אלפי, אוקיי, 14,000, של מכל הכיוונים, ולכן זה עדיין לא פורסם, אבל בסוף גם הם יעשו את הדבר הזה, ככל הנראה, אנחנו מניחים שזה יפורסם בסוף, שבעצם אומר שהחברה הציבורית צריכה לפרסם, לגלות סיכוני אקלים, ולמדוד אותם, ולנהל אותם בצורה מסוימת, ולהביא את זה לידיעת המשקיע, שבעצם כל מה שקשור ב... בעצם המדד, נגיד, שהיה עד כה של, נגיד, עלויות או לא עלויות, הוא כבר פחות רלוונטי, ולא מודדים רק בעלויות את השווי של סיכון האקלים שצריך לדווח עליו. וכך אנחנו מניחים שדרך הרגולציה של שוק ההון, הרבה יותר מידע יצא לציבור, וכשיש מידע, אז גם מן הסתם צריך גם להתמודד עם ההשלכות.
אגב, אני רוצה לדייק שאני הקראתי מתוך הדוח היבטים כלכליים ופיננסיים של משבר האקלים, זה היה דוח של מבקר המדינה.
אוקיי, זה לא...
שהתעסק בנושא הזה והעיר את הערותיו לרשות לנהרות ערך, אבל...
אבל הרשות הוציאה, כן, המבקר הוציא כמה דוחות בהקשרים האלה, ובסוף של הדוח שלו הוא בעצם אומר שאנחנו לא מוכנים, מה שאמרנו קודם.
בכל דבר.
אנחנו לא מוכנים להתמודדות עם סיכוני אקלים, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שהרשות מדברת בעצם, שכאילו מתוך הפריזמה המאוד צרה הזאת, היא צרה יחסית בו, של חברה ציבורית, שמגלה למשקיעים שלה, למשקיע הסביר, סיכונים, אנחנו יכולים לראות משם איך דברים יכולים להתפתח לכלל המשק, מכיוון שיהיה צריך, כשאתה כבר מגלה סיכון, להתמודד איתו, לנסות להתכונן אליו, לשנות מודל עסקי בקשר אליו וכו'. זאת אומרת, יהיו השלכות רוחב.
אבל אני כן רוצה שנצא מהבוקסה של הניהול הסיכונים כמו שהיה עד היום, לאיך צריך להיות ניהול סיכונים מהיום. כי אני חושב שאנחנו מנסים להלביש על העולם האקלים את מתודולוגיית ניהולי הסיכונים כמו שזה התנהל במהלך ה-50 שנה האחרונות, וזה לא הולך לעבוד, זה לא עובד. ואני אתן דוגמה עצובה מהיום, מהשיחה היום בבוקר, ראינו את אחד הישראליות שגרה בהוואי ושהבית שלה נשרף. ואז המראיינים ברשת בית שאלו אותה, האם ביטחת את הבית? אז היא אמרה, ביטחתי את הבית, אבל מה זה עוזר לי? כל השכונה שלי נשרפה, כל העיר שלי נשרפה, אין לי איפה לעבוד, אין בית ספר לילדים, הכסף, הביטוח הוא רק למבנה עצמו, אני לא יכולה לבנות את הבית מחדש, כי אין תשתיות לשום דבר, אז מה זה עוזר לי שיש ביטוח? אז ההסתכלות על הביטוח כאיזשהו מוצא או מזור למפגעי אקלים, היא הסתכלות שהיא חייבת לפוג מעולם, כי הרמות הסיכון שאנחנו נמצאים בה, זה מגה סיכון, זה מעל החברות עצמם, כי בסוף, מה זה כל תעשיית הביטוח? זה משחק עם סטטיסטיקות. אתה תיתן ביטוח למשהו שהסיכוי שיקרה הוא קטן. אם הסיכוי שיקרה לגדול, הם לא יבטחו, וכבר היום בהרבה מאוד פוליסות של חברות ביטוח ישראליות, יש החרגה לנושא סביבה. כתוב, אני עוזב, וזה למעט סוגיות של, הן מחריגות את זה מלכתחילה, כי למה? כי אני חושב שסיכוי שזה יקרה. אז עכשיו גם היו גם מקרים בעבר שחברות ביטוח לא הסכימו לבטח בתים שנמצאים בתוך יערות בקנדה. וואלה. אז באה הרשות המקומית וממנע חלק מהערבויות, יצרה חלק מהתמיכה הכספית, ואז אמרו אנחנו ניתן מימון לבתים בתנאי שיהיה בהם חומרים חסיני שריפות, ויהיה ספרינקלרים סביב הבתים, ויהיה באפר זון למנוע שריפות. אם לא תעשו את כל הצעדים המניעתיים האלו, אנחנו לא נבטח אתכם. ואז מה שאנחנו נראה עכשיו שחברות ביטוח, הן פשוט לא יהיו שם. זה לא איך לבטח, אלא הסיכוי עכשיו לייצר ביטוח מבנה בהוואי לצורך העניין, או איפשהו מקום שהוא בסביבה מיוערת, אתה רואה את זה גם בחיפה, אתה רואה את זה בכל מקום אחר, הן פשוט לא יהיו שם, כי שוב פעם, סיכון אקלים זה מגה סיכון, זה סיכון שמשחק בכלים שאנחנו לא מבינים אותם עדיין, כי אנחנו התעסקנו עם ה-force of nature, זה... אנחנו נמצאים לך בעידן שבו האנושות הפכה להיות מה שנקרא עידן גיאולוגי, אנחנו נחשבים כוח טבע, והחברות הביטוח פשוט ייקחו ופשוט לא יהיו שם יותר, כי הסיכונים הם סיכונים של באפרים נמוכים, שאפשר לנהל אותם ואפשר להרוויח עליהם, ואם אי אפשר לנהל אותם ואי אפשר להרוויח אותם, אז חברות הביטוח לא יהיו שם.
גם מעבר לקטע של הביטוח, שבעצם של, של הנזק ושל הפסד, מה שקורה ב-Y ומה שאומר, מה שכרגע נתת דוגמה, זה בדיוק הסיטואציה שבו, של מאזורים שהם כבר לא יהיו ניתנים ליישוב בני אדם. זאת אומרת, לא יהיה, לא יהיו אנשים במקומות מסוימים. עכשיו, בגלל זה, כשמדברים נגיד על סכנה ששטח מסוים יוצף ועליית פני הים תשטוף קרקעות, אז נגיד, אנחנו נוח לנו לחשוב על בנגלדש, אבל גם סן פרנסיסקו נמצאת בסיכון. זה לא שאנחנו רק בעולם השלישי נמצא כאלה מקומות שעלולים להישתף ולמחות מעל על פני האדמה.
ונציה, ונציה מדברים על זה כבר
שנים. ונציה, ויש את...
הולנד, כל הולנד זה אי אחד מיובש.
יש הרבה מקומות שיהיו, אז אותו דבר, אנחנו, זה דוגמה אחת, דוגמה שנייה שרציתי לתת, זה נושא של באמת גלי, של חום ושל לחיות בתוך עולם שהולך ומתחמם, אז נגיד, כולם יודעים איך נגיד בדובאי בנו בעצם מקומות, יישוב שלמים שהם נועדו להיות שלא באוויר הפתוח. זאת אומרת, אתה כל הזמן מתנהל בתוך אזורים ממוזגים. יש מקומות שנבנו ככה, אבל מה יקרה שגם נגיד בנגב בישראל יהיה צריך לחיות ככה? זה לא רחוק. אז יכול להיות שגם צריך לעשות איזה חשיבה, לא יכול להיות, בטוח, שצריך לעשות חשיבה מחדש, לא רק עם איך אנחנו מתמודדים עם האקלים, במובן של אנחנו מתגוננים מפגעי האקלים, אלא גם איך אנחנו עושים את האדפטציה שלנו לאקלים, ולחיות באקלים מסוים שמשתנה, אנחנו נצטרך לעשות אדפטציה לחיים שלנו, והיא לא בהכרח יכולה להיות שנתגונן מזה במסגרת מיזוג תמידי, שכשלעצמו רק גורם לעוד פגעי אקלים ולעוד בעיה, ומחמם יותר את האזור שסביבו. אתם יודעים שיש, ככל שאתה נמצא בתוך, זאת אומרת, יש את אי החום העירוני, ככל שאתה נמצא באזורים יותר ממוזגים, אז השטח מסביב הוא הרבה יותר חם מהשטח הפתוח שאיננו ממוזג. אז אנחנו צריכים גם את הדבר הזה לקחת into consideration.
אז חלק מהפחד באמת, שאנחנו לוקחים into consideration דברים, זה שיכנסו, גם כללים ותקנות יותר מחמירים, שיוגברו הסנקציות, שיוטלו היטלים, בסוף מדברים על מס פחמן לטיסות, לאחרונה יש איזושהי תקנה של האיחוד האירופי בנושא הזה, רוצים להגביל את זה, זה גם, זה פגיעה בחופש התנועה בסופו של דבר, לא? יש פה איזה...
זה מתנג... שזה פגיעה, אל תטוס. אתה יודע שיש מקומות מסוימים באירופה, לא, בטח ליד יותר תממנית המקומות, אבל שאתה משלם יותר איזשהו סוג של כנס במרכות, שאתה בוחר לטוס ולא לנסוע ברכבת. מה זאת אומרת? אז אל תטיסה ברכבת. תזהם פחות. כל הסיפור הוא באמת בדבר הזה, זה שיש מחיר נוסף שאנחנו לא משלמים היום על הצריכה שלנו ועל המוצרים שאנחנו צורכים ועל ההנאות שלנו. אנחנו לא משלמים את המחיר הסביבתי, זה האקסטרנליטי, זה דבר שהחצנו, וכאילו מי שמשלם אותו זה הציבור בכללותו ולא האדם שצורך. אז האדם מצטרך לצרוך פחות, אתה יודע, זה לא בלתי אפשרי.
ואני כן רוצה בהקשר הזה לדבר על הדוקטורט שלי, אמנם התעלמנו מזה באלגנטיות בשלושת המפגשים עד עכשיו, אבל הדוקטורט שלי הוא בגרונטולוגיה וגרונטולוגיה מדעי הזקנה, ואני חושב שאם יש איזושהי אוכלוסייה שהיא מאוד רגישה לשינוי האקלים, זו אוכלוסיית הזקנים. וראינו באירופה בגלי החום האחרונים, אלפים רבים של זקנים מתו כתוצאה מתעוקה, כתוצאה מחום, כתוצאה מכל מיני דברים אחרים. אבל זה גם מתחבר לעולמות הביטוח. כל נושא של ביטוח חיים לאנשים מבוגרים הולך להשתנות. אם הסטטיסטיקה של מקרה חום תלך ותגדל, אז גם החברות הביטוח ירצו להגן על עצמם סביב הסיפור הזה, אבל זה דורש באמת שינוי חשיבתי, מערכתי, חדש, אחר. היכולת, אני חושב שאז, לדוגמה, כשיש שלג בירושלים, אז יש התכווננות מערכתית מטורפת, שאף אחד לא יתקע בלי תרופות, ושכל הזקנים, וממפים אותם, ומדים מי נמצא איפה, וצריך להגיע אליו, ומוצאים נגמשים עם, 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 עם ציוד רפואי, ובאותה מידה במצב של, אני לא יודע אם עכשיו מישהו עשה עבודה בישראל, על גל החום שעכשיו קורה, אתמול, היום, וממש בימים האלו, אם מישהו איכשהו מתרגט את האוכלוסייה הזאת של הקשישים, לראות שהם הם, גם הם לבד
בחיים.
בבית. כן, לא, ממש נשארים כן. בחיים, שיש להם מזגנים, שהם יכולים לשלם על המזגן, שהם נמצאים בתנאים שהם מאפשרים את המשך הרווחה שלהם, וזה באמת תורש חשיבה מחודשת, הסיפור הזה של האקלים. הדבר המרכזי, אי אפשר יהיה לפתור את הבעיה עם אותם כלים שבגללה היא נוצרה.
זה מה שלקחתי ממך לאורך כל השיחה הזאת, שאי אפשר להסתכל במשקפיים, בכלים שלנו היום, על בעיות של העתיד, זה נכון...
זה לא
עניין של... זה כאילו מה שלא נורמלי נהיה הנורמלי החדש.
זה נראה לי נכון לגבר לא רק האקלים, כפי שאתם רואים.
לא, אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה, אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה, צריך לחשוב על כלים חדשים, על מתודות חדשות, על מודלים חדשים, זה לא יעבוד אחרת, זה לא יכול לעבוד אחרת. בסוף יש פה מערכות פיננסיות כלכליות שנבנו על בסיס איזשהו רציונל. עכשיו אפשר להתווכח אם הרציונל הזה טוב או לא טוב. כרגע אנחנו נמצאים במצב משברי, והמצב המשברי הזה דורש חשיבה מחודשת. עם איינשטיין אמר, אני חושב שאי אפשר לפתור את אותה הבעיה עם הכלים שבה הבעיה הזאת נוצרה. אז זה simple as that, אנחנו, אתה יודע, זה הכי פשוט שבעולם.
דוקטור ליעד אורטר, עורך דין גלית עופר, אנחנו מסיימים את הסדרה שלנו, שלושה פרקים.
ולמה אופטימית זו?
יחסית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
תודה.
יש מלא לינקים למטה וזה, ותרגישו חופשי להשתמש ולשתף את הפרק, ולכתוב לנו מה חשבתם, וזהו, ביחלה. תודה.
תודה רבה.